עניין משפחתי עם רחל פסטאג.
ושוב הבוקר טוב ושלום לכל המאזינים, לכל מי שמצטרף אלינו כאן לשעה השנייה של התוכנית עניין משפחתי. יעלי צייטלין עורכת ומפיקה, מוטי קופפר איתנו על הביצוע הטכני, אני רחל פסטה כאן מאחורי המיקרופון. ולפני שנתחיל, חסד של אמת. רב תוראי אלי אמיל סמואלוב, השם יקום דמו, ממוסקבה, הוא עלה לארץ ישראל. הוא התגייס לצהל והוא נפל בקרבות על גבול רצועת עזה. הלוויה שלו תתקיים היום בשעה 5 בהר הרצל בירושלים. מלבד אמו, אין לו קרובי משפחה שילוו אותו בדרכו האחרונה. אז כל מי שיכול לעשות את החסד הגדול הזה, חסד של אמת, ויכול להגיע ללוותו ולחזק את אמא שלו, להגיע ללוויה, מצווה גדולה מאוד, אז אני אחזור. הלוויה שלו, של רב תוראי אלי אמיל סמואלוב, תהיה היום בשעה 5 בהר הרצל בירושלים. מצווה אמיתית, כל מי שיכול שיגיע ללוויה. כן, הודעות כל כך עצובות ובאמת באמת לא פשוטות. אני רוצה לפתוח את השעה הזאת ולומר שלום ובוקר טוב לציפי קולטניוק, שהיא מוזיקאית, מרצה להעצמת נשים על בסיס תורת החסידות. ציפי, בוקר טוב.
בוקר טוב.
מה שלומך?
גם להגיד בוקר טוב זה עבודה.
זה עבודה, כן, כן, נכון.
להגיד את זה באמת. נכון. כאילו משהו מתנגד להגיד בוקר טוב, שהרגע,
נכון,
אני מספרת על חייל שנפל, אבל זו העבודה שלנו.
נכון, אתה בדיוק דיברתי בבוקר על העניין הזה, כחלק מהפתיח שלי, על התנועות ההופכיות האלה בנפש, שמצד אחד אנחנו חייבים כן להיות בשמחה, והשמחה הזאת תביא את הגאולה, מצד שני כן להצטער ולבכות, וכן להשתתף בלוויה, הנה, של חייל בודד. כן.
בדיוק שבוע שעבר, מישהי אמרה לי, אז איפה המקום לאבל? ואז למחרת בבוקר כתבתי את התובנה, זה פסוק שהוא ידוע, עין במר בוכה ולב שמח. כי מי ששמח מנצח. זאת אומרת, אנחנו שמחים כי אנחנו צריכים לשמוח. כי רק ככה ננצח, לא בגלל שלא עצוב לנו, וכואב לנו על כל יהודי וכל יהודייה ועל עצמנו גם. אלא פשוט כי אנחנו מבינים שאני קוראת לזה שאני פשוט, אני עם הנשק. מהרגע שזה התחיל, הנשק של האמונה.
כן, ממש.
כי אין ברירה.
כי אין ברירה. נכון. וואו, אז הנה, אז התחלנו עם אמונה, שזה כל כך חשוב, ודיברנו על מה זה אומר להיות עורף רוחני, ככה זאת הכותרת של השיחה, כן, שלנו היום. אז מה זה באמת אומר להיות עורף רוחני? כן.
קודם כל, כתבתי את המילים האלה יום, יומיים אחרי שזה קרה, שהתפקיד שלנו זה להיות עורף רוחני. ולמה זה כל כך עלה בי חזק? בעצם בשמחת תורה, אני גרה ברחובות, אנחנו קמנו בבוקר ומשש וחצי, תשע וחצי, היו לנו ללא הפסקה הדקות, ואנחנו אין לנו ממד בבית, אז זה כל פעם לרוץ למקלט למטה, אנחנו בקומה שלישית, והילדים ככה היו מאוד מאוד מזועזעים, ובאיזשהו שלב הפסיקו הדקות, אבל כל אחד היה בפינה שלו, ואני לא ידעתי גם מה לעשות, רק ישבתי והתפעלתי כי כבר היו שמועות, יש לנו שכנים לא דתיים, היו שמועות על המצב בארץ, ופתאום בערך בשעה אחת, שתיים, הילדים, בעלי הלך לבית הכנסת, אבל כולנו היינו בבית, והילדים מסתכלים מהחלון, והם אומרים לי, אמא, כל הזמן עוברים רכבים עם חיילים, רק חיילים יש ברחוב. ופתאום זה עיקה בי, אמרתי, אני כבר לא ילדה קטנה, שהייתה מסתכלת על החיילים, בתור משהו כזה, את יודעת, כמו שאת מסתכלת על עץ, ברור שיש חייל, פתאום זה לא היה לי ברור שחייל קם, לבשת מדהים, ויצא להגן. ואז אמרתי, רגע, איפה אני בתמונה הזאת? ופשוט קמתי, וארגנתי סעודת שמחת תורה, כי לא היה לנו יותר מדי אוכל בבית, התכוונו לאכול בבית כנסת, בקהילה. והכנו לילדים שקיות ממתקים גדולות. ועלי כבר חזר, ורקדנו בסלון עם חיטתים. כן, לא היה לנו ספרי תורה, אז חיטה זה ספר עם חומש תהילים טניה. וככה רקדנו ועשינו שמחת תורה, ואני פשוט הבנתי שיש לנו תפקיד, אנחנו צריכים להיות העורף הרוחני. כמו שהם נלחמים שם, אנחנו נלחמים פה, על הרוחניות, על השמחה, על האווירה, וזה לפעמים נראה כזה כאילו משהו קטן, אבל באמת אנחנו מבינים עכשיו יותר מתמיד, שעם ישראל זה גוף אחד. וכמו שכשאני מזיזה קצת את הכף רגל שלי, אז כל השיווי משקל משתנה. אז כשאני יושבת, אני אימא בבית שלי, עם הילדים שלי, מצליחה להיות באווירה טובה, ומצליחה לקיים שגרה, ומתפללת גם, וזה שמה להם שירים, הם רוקדים, אני מחזקת את כל עם ישראל. אני לא רואה את זה, כי זה משהו רוחני, אבל זה מה שקורה. זה התפקיד שלנו, זה המשק שלנו.
כן, אז באמת השאלה היא, איך אנחנו, את יודעת, אנחנו יודעים לדבר מאוד יפה בכותרות, אבל איך באמת מורידים את זה למעשה? קשה לנו להחזיק את עצמנו אפילו מול הילדים, כי את יודעת, במיוחד שיש אנשים שהם חרדתיים יותר, ופתאום בתקופות כאלה החרדה מציפה, ובכלל גם מי שלא סובל מחרדות ביום יום, את יודעת, אני באמת לא בן אדם חרדתי, והשבוע אני גרה ברעננה, ברעננה לא היו הרבה הזקות, אבל באמת יצאתי לכיוון בני ברק, אני יוצאת לרחוב אחוז, הרחוב ראשי, פתאום זקה, לקח לי גם שנייה להגיד, רגע, אז מה בעצם עושים עכשיו? הפעם הקודמת שהייתה זקה הייתי בבית, ויש לי ממד. זאת אומרת, אוקיי, אני אצור את האוטו, אני אכנס לבניין, נכנסתי לבניין, ניסיתי לצלצל באינטרקום, שיתנו לי להיכנס לפחות לתוך הבניין, אבל כולם כבר היו בממדים שלהם, אז אף אחד גם לא פתח לי. אז אמרתי פרק תהילים, אמרתי, קדוש ברוך הוא, עכשיו אתה צריך לשמור עליי. אבל וזה היה בסדר גמור, והמשכתי הלאה לדרכי. יש אנשים שאירוע כזה יכול להשפיע עליהם הרבה הרבה יותר, ואז עוד אומרים לנו...
את מדברת עם מישהי שאני כרגע מכנה את עצמי חרדתי. כרגע, לא אולי ביום יום. אז ככה שזה לא שאני יושבת, בתוך עמי אני יושבת, יש לי שישה ילדים, יש לי כל הזמן מחשבות, איך הייתי מגינה עליהם, אם היה קורה ככה, היה קורה ככה, זה עובר בראש. אנחנו חיים בתוך זה, זה חלק מהמלחמה שלנו. וחשוב גם להגיד, אני מאוד מקבלת כוחות מפרשת שבוע, ובכלל בדיוק הבת שלי בת 14 אומרת לי, אמא, פתאום אני יותר מבינה את המילים של התהילים והתפילה.
וואו.
אז באמת, המילים האלה נותנות לנו כל כך הרבה כוח. בפרשת שבוע, שאנחנו פוגשים את השיח חסד של אברהם אבינו, אנחנו פוגשים גם את שיח אכזריות של סדום, שהאמת מחווירה לעומת הסדום של ימינו.
כן.
וחלק מהתחכום, כמו שבעם ישראל יש תחכום בחסד, לחשוב על איזה יוזמות יצירתיות, התחכום שלהם ברוע זה שהם גרמו לכך שהפחד הזה יחלחל לכולנו. זה לא שצריך להיות מישהי עם אישיות חרדתית, כדי להיות בבעלה בתקופה הזאת. אבל אני יכולה להגיד שמה שעוזר לי, זה קודם כל באמת להגיד לעצמי כל הזמן, כמו שהחייל הזה פוחד והוא נלחם, התלחמי, לא כל הזמן אני אצליח, לא כל הזמן אני מצליחה, למה בעלה משתלטת עליי, אבל אני מנסה, ואני מחזיקה את הנשק, ואני מחזיקה איזה כיפת ברזל כזאת רוחנית, מול כל מיני רגשות, גם של כעס, ושל, גם מול הילדים, אני מרגישה שאני רוצה להיות יותר רגועה, ויותר טובה, ויותר אוהבת, כי הם צריכים את זה, ועם ישראל צריך את זה, מספיק יש, רוע יש מספיק, אני רוצה כמה שיותר אור, אבל אני רוצה להגיד לך משהו שעזר לי, בקטע של החרדות.
כן.
היו לי בהתחלה כמה ימים שהייתי משותקת. לא יכולתי לעשות כלום חוץ מבאמת המינימום של השגרה, של לבשל, להגיש את הילדים.
שזה גם הרבה. שזה גם הרבה. גם הרבה.
זה המון. כן. זה המון.
כן.
זה המון. כל דבר, כל פעולה של שגרה בעיניי היא יצרה לכל עם ישראל. זה עורף רוחני. כן. עורף רוחני זה לא רק להגיד תהילים. עורף רוחני זה שישבים ילדים סביב השולחן ואוכלים ארוחת צהריים. זה עורף רוחני שלא ניצחו את המשפחה הזאת.
וואו, מדהים.
כי זה מה שהם מנסים, הם מנסים להפיל אותנו בשגרה, בעסק שמצליח להתנהל, בעלת עסק שקמה, והיא מנסה להפעיל את עצמה, היא עורף רוחני לעם ישראל. כי אם אנחנו ניפול גם בקטע הכלכלי, אז זה גם יפיל אותנו רוחנית. אז אני רוצה להגיד לך מה נתן לי כוח. יש, חשבתי אז ככה, בהתחלה אמרתי, מה אני יכולה לחזק? מי אני שיחזק בתאלה ימים? ונזכרתי במה שכתוב שעם ישראל, גם כשהם הגיעו, המרגלים הגיעו לארץ ישראל, אז הם אמרו ונהיו בעינינו כחגבים. הם הרגישו כאילו מי אנחנו שננצח בסיטואציה הזאת, מה יש לנו כבר להביא. והמענה הרוחני לתחושה הזאת של החגב, זה מי יודע אם לעת הזאת הגעת למלכות.
וואו.
של אסתר המלכה.
יפה.
ומה אומרים על אסתר המלכה? וזה רעיון מאוד מאוד חזק שמביא הרבי מלובביץ' ולי ישינה את המבט. אז מרדכי היהודי אומר לה, שאם לא תעמדי לתד עם ישראל ותעזרי להם, אז רווח והצלה יבוא ממקום אחר. ואת ובית אביך תובדו, אבל אז הוא אומר לה, ומי יודע אם לעת כזאת הגעת למלכות.
כן.
אז הרבי מלובביץ' שואל, משהו מוזר פה בסדר של הפסוק. אם הוא כבר אומר לה שהם יושבדו והם לא יהיו, מה הקטע להגיד אחרי זה, מי יודע אם לעת כזאת הגעת למלכות? זה צריך להיות לכאורה הפוך. קודם כל, מי יודע אם לעת הזאת הגעת למלכות? ואז, ואם לא, אז את עובד תאריך ותובדו.
נכון.
ואבי מסביר פה רעיון מדהים. הוא אומר שזה בא אחרי, כי יותר גרוע מחס ושלום לאבד את החיים, זה לחיות חיים שלא מילית את השליחות שלך בעולם.
וואו.
מבינה? ואז אמרתי לעצמי, ציפי, את יודעת מה, את כל כך פוחדת, אבל מרוב שאת פוחדת, את לא חיה, אז מה הרחת? ועניתי לעצמי שאני צריכה לעשות את הפעולות שמגנות, זאת אומרת, אם יש הדקה, לרוץ למקלט, לא לנסוע למקום של סכנה, לנעול את הדלת בבית, בסדר, כל מיני דברים שמרגיעים, כל אחת מה שמרגיע אותה, אבל מעבר לזה, לדעת שהקדוש ברוך הוא מנהל את המציאות, ואני צריכה להשתמש בכוחות שלי, למלא את השליחות שלי כאימא, כבן אדם,
במילים אחרות, במילים אחרות, ציפי, מה שאת אומרת זה שכל אחת יכולה וצריכה להיות אסתר המלכה.
ממש, היא אסתר המלכה. זה מה שאנחנו ראינו עכשיו בימים האלה, איך, איזה מנהיגות יצא בעם ישראל. המנהיגים היו משותקים, ועדיין, ועם ישראל התגלה כעם של מנהיגים שיוזמים ועושים, כולנו מנהיגים. אם יש משהו טוב שלמדנו מהמצב הזה, שכולנו מנהיגים. אמא שהיא נמצאת בבית שלה והיא עכשיו מעמידה ארוחת צהריים, היא מנהיגה. ואני ממש ראיתי את זה מול הילדים, שיש לי ילד אחד שהוא מאוד מאוד חרדתי, וככל שאני אספתי את עצמי, הילד נרגע.
כן.
בלי שאני אגיד לו כלום. הוא שיקף לי את הפחד שלי. ילד לא קטן, שיתקש לישון רק בחדר הורים, וכו' וכו'. וככל שאני הרגעתי את עצמי, הוא נרגע. וזו עבודה, זו עבודה יומיומית, שעה-שעה, זה לא שזה קל. ואני רוצה להגיד עוד משהו שמאוד מאוד הרגיע אותי, וזה מתקשר למה שאמרתי. זה להיות בעשייה, להיות בנתינה. אנחנו עם של חסד. זה מה שאנחנו רואים עכשיו בפרשת שבוע, את החסד של אברהם אבינו, זה מה שנותן לנו כוח. ואני רוצה להגיד ששבוע שעבר, אני בשבוע הראשון בישלתי לחיילים 3 פעמים.
וואו.
ואז ראיתי שזה יותר מדי, ואמרתי, אני אבשל פעם בשבוע. בשבוע שעבר היו לי כמה ימים שלא היו לי כוחות, ולא הצלחתי לבשל, והגיע כבר יום חמישי, השעה 5 בערב, אני מדברת עם אחותי מחול, ואני אומרת לה, זהו, השבוע פספסתי את זה, וכל כך רציתי. פתאום אני מקבלת הודעה, 5 בערב, הודעה מקצין, בבסיס שורה, שיש לו את המספר שלי, ומאיפה יש לו את המספר שלי, דווקא לא מהאוכל שאני שלחתי, מישהי שלחה להם הודיעות עם התובנות שלי, ועל התובנות היה את הטלפון שלי.
וואו.
והם שלחו לי תודה, שבוע לפני זה, ביום שהייתי כל כך צריכה את העידוד הזה, שלחו לי תמונות של חיילים אוכלים, ותודה רבה. וכתבתי לו, אם תצטרכו בהמשך משהו, תכתבו לי. הוא כותב לי, אני יודע שמאוחר, אנחנו ממש צריכים פה ארוחה חמה, אולי את עוזרת לנו לארגן.
מדהים.
תקשיבי, רחל.
ארגנת ארוחה.
העליתי הודעה אצלי בקבוצה, אספתי כסף, בעל קייטרינג, בעל קראתי במחיר, בשעה 7 הייתה אצלם ארוחה כשרה למהדרין.
איזה
מה
מדהים.
אני בא להגיד פה?
מדהים.
יש את הרעיון הידוע על בת פרו,
אנחנו חייבים, חייבים להתקדם, כן, לסיים. כן.
לא, אני בעצם באה ואומרת, כשאת רוצה לעשות טוב, רק תרצי,
תושיטי את היד,
והוא יעריך לך אותה.
כן,
ובזכות זה גם החרדות יקטנו ויעלמו. שנזכה בעזרת השם,
אמן,
עוד פעולה ועוד פעולה, ונביא את הגאולה.
בעזרת השם, בעזרת השם, במהרה בימינו, אמן. תודה רבה, אמן. ציפי קולטיניוק, מוזיקאית ומרצה. עוד פעולה ועוד פעולה, ונביא את הגאולה בעזרת השם. רק תושיטו את היד, איזה יופי. תודה רבה, ציפי, על הדברים המחזקים האלה. אנחנו נצא להפסקת פרסומות, מיד שווים.
עכשיו איתכם, עניין משפחתי, עם רחל פסטג.
שלום, בוקר טוב לבת שבע סדן, MA בטיפול באהבה ויצירה, בעלת קליניקה פרטית לטיפול במבוגרים גם בזוגות, ביתם של הרב אלנתן ודינה אורוויץ, השם יקום דמם, שנרצחו בפיגוע טרור בביתם בשנת תשס"ג לפני 20 שנה. בוקר טוב בת שבע.
בוקר טוב, שלום.
אני יודעת שבימים האלה את בידיים מלאות בניחומי אבלים. את בחרת ללכת לאותם אלה שהם יתומים משני הורים. אז אולי השאלה הראשונה שהייתי רוצה לשאול אותך, גם אני הלכתי לניחום אבלים, לא באותה, כן, לא באותה כמות שאת הולכת, אבל בתור תושבת העיר רעננה, הייתי ב... והרבה פעמים את נכנסת ואת אומרת, במיוחד כשזה אנשים שאת לא מכירה, ואת אומרת, מה אני יכולה להגיד להם? איך אני מנחמת? מה את אומרת להם כשאת באה לנחם?
האמת שאני באה בעיקר להקשיב, ואני באה להגיד יותר מדי. אני באה להקשיב, אני אומרת שגם אני איבדתי את שני ההורים שלי בפיגוע חדירה בתוך הבית. בדרך כלל הם מאוד מאוד שמחים לשמוע ש... אני מספרת להם שיש לנו קבוצה של אנשים שהם יתומים משני הורים. ואנחנו קבוצת תמיכה אחד של השני, כי לאבד שני הורים זה לאבד בעצם את... את העוגן, את,
את הבית, זה לאבד את הבית.
זה לאבד אצלם וגם אצלנו, זה גם לאבד פיזית את הבית. זאת אומרת, הבית עצמו הרבה פעמים נפגע וממש הוכחד כמעט וכבר אי אפשר לשוב אליו. וזה באמת לאבד, זה לאבד את הגב, לאבד את כל המשענת שמתוכה אנחנו צומחים. אז אני פשוט שם, אני פשוט, בדרך כלל הם כן מתעניינים איפה באתי ולמה באתי, והם אומרים, אבל למה באת? אני אומרת להם, אני באת כי אני חלק מעם ישראל, והכאב שלכם זה הכאב שלי וכל עם ישראל, אני באה בשם עם ישראל, זה כואב לכולנו. בעיקר אני מקשיבה לסיפורים שלהם, לסיפורים על ההורים, זה באמת... אני מפגש עם עם ישראל, פשוט מרגיש לי שאני פוגשת כל כך הרבה טוב, אנשים כל כך טובים, מספרים לי ממש אנשי חסד, מה שסיפרו לי על, נגיד הייתי משפחת סוויסה, סיפרו לי שם על גל סוויסה, הייתה פשוט אישה מלאת חסד, שמערכת בבית שלה, אנשים מסכנים, ואין סוף חסד, פשוט את פוגשת את הטוב שיש באנשים האלה.
מדהים, מדהים. אני יודעת גם שאת יצאת בקריאה לאנשים שילכו לנחם, שוב, גם אם לא מכירים, גם אם זה לא משפחה קרובה או חברים קרובים, פשוט ללכת לנחם. מה החשיבות של הדבר הזה בעינייך?
קודם כל בשבילנו, לא בשבילם, בשבילנו. כי באמת האנשים האלה שנהרגו, לא נהרגו כי הם, לא יודעת מה, כי קוראים להם יוסי כהן, הם נהרגו כי הם יהודים. ואנחנו כעם היהודי מרגישים את זה, אנחנו מרגישים את הכאב. זה הכאב שלנו בתור יהודים, כמו שהיו תולשים לנו איבר מהגוף, היינו צורכים, היינו עושים הכל כדי לרפא את זה. אז חלק מהריפוי הוא להרגיש את הכאב, הוא להזדהות עם הכאב ולכאוב את הכאב. והמפגש עם האנשים האלה, זה גם לפגוש את הכאב, אבל גם אני, לפחות בעיניים שלי, זה להתמלא בתקווה. כי כשרואים את כל המוות הזה דרך המסכים, לא מבינים שמאחורי כל משפחה כזאת, יש משפחה שאוהבת את המדינה שלנו, ואוהבת את העם שלנו, ומתפללת שיהיה פה טוב, ומלאה בתקווה.
וואו.
ואני חושבת שלפגוש את האנשים האלה, זה לפגוש גם נחמה וגם תקווה. וגם באמת את התרועה בעיניים שלהם, שעם כל ההלם והצער, הם ימשיכו לחיות.
וואו, איזה חזק זה.
בשביל הילדים שנשארו, באמת.
כן. זה לא קלישאה כשאומרים, באנו לנחם ויצאנו מנוחמים, זה ממש נשמע ככה. כן.
זה ממש ככה.
כן.
ממש ככה.
עכשיו, כשאת עצמך עברת את התופת הזה, לפני 20 שנה, את בעצם היית בעצמך כבר אימא, אישה בהיריון. זה זמן שאני באמת חושבת שתמיד צריך את אימא, כן? אין גיל. לאימא באמת אין גיל ותמיד צריך אותה, אבל אני מנסה לחשוב עלייך בתור אימא, בתור אישה בהיריון. מה עברת שם אז?
באמת הייתי בקשר מאוד מאוד טוב עם ההורים שלי, ומאוד מחוברת, והם היו מחוברים אליי. אז ככה ברמה היומיומית זה היה אובדן מאוד מאוד גדול. מעבר לזה שבאמת הם אלה שתמיד היו צריכים להיות איתי בכל צרה, כאילו, לא משנה מה דמיינתי שיקרה, תמיד דמיינתי שהם אלה שילבו אותי בכל כאב, בכל בעיה, בכל קושי. וגם כמובן בשמחות. ושואלת מה עברתי, את יודעת, זה מסע שלם. זה בעצם נשבר לי באותו... באותו זמן נשברה לי איזושהי קומה באמונה שלי שהכל יהיה טוב. והייתי צריכה לבנות קומה יותר עמוקה, יותר מורכבת, לגבי החיים, לגבי כל תפיסות העולם שלי, לגבי הקשר שלי עם הקדוש ברוך הוא, הקשר שלי עם עצמי, עם הביטחון שלי, שאני הולכת על אדמה והיא לא נופלת תחת הרגליים שלי. אז צריך לבנות את הכל מחדש.
מין תלישות כזאת שאת צריכה, כמו שאומרת, להתחבר מחדש.
ממש. ולבנות, באמת לבנות קומה חדשה של אמונה. בטוב, בטוב שיש באדם, בטוב שיש בעולם. לצערי עכשיו, עם כל הרוע הזה, אני מרגישה שאני נדרשת לעוד חשבון נפש. כי כל השנים האלה, כל ה-20 שנה האלה, באמת התרכזתי אך ורק בטוב. בצמיחה, בגידול הילדים, בבניית בית, בזוגיות, בעבודה, בנתינה, בתרומה לעם ישראל. כל הזמן רק התרכזתי בטוב. באמת אדם שמאוד מאמין ברצון הטוב שיש לכל אדם. עכשיו אני מסייגת את זה ואני אומרת לכל יהודי, כי אני רואה את הרוע הזה שיש באנשים האלה, ואני אומרת, הם לא כמונו. אני לא יכולה לי... אפילו שאני בן אדם מאוד אמפתי, ואני מאוד מנסה להבין את האחר במקום שהוא, אבל אני תמיד מנסה להבין את האחר דרכי. ואני רואה את הרוע הזה, ואני מבינה שזה משהו שהוא מעבר ליכולת שלי להבין, זה פשוט רוע.
כן, בדיוק, זה לא נתפס, אנחנו לא יכולים בכלל, הנשמה שלנו לא מסוגלת להכיל את זה בכלל.
ממש.
כן.
ממש. ואני אומרת, זה עוד חשבון נפש, שכיהודים, אני אומרת, אנחנו עם של חסד. אנחנו נקרא בשבת על אברהם אבינו, ועל הכנסת האורחים שלו, ועל החסד שלו והכל. אבל בסוף גם אברהם אבינו, כשהוא שומע שלוט נשבע, הוא קם ונלחם בגבורה ועד חורמה, ובלי לוותר, ואי אפשר לחסד בלי גבורה. ואני חושבת שעכשיו זה הזמן שאנחנו צריכים באמת לאמן את השריר של הגבורה, ומול החסד שמתגלה בעם ישראל בימים כאלה שהוא... פשוט באמת מגלה איזה עם אנחנו, איזה אור יש בתוכנו. כן. מול זה אנחנו צריכים גם לחשוף את השריר של הגבורה והכוח.
כן, כי כל המרחם על אכזרים, סופו שיתחזר לרחמנים, וזה ממש,
ממש
כך. כן.
ממש ככה. כן. זה בדיוק ככה, זה פשוט לא יומן. כן.
את בחרת לעבוד בתחום הטיפולי, ואולי זה לא בכדי שהלכת למקום הזה. את חושבת שבאמת היה לזה קשר למסלול חייך?
קודם כל, כרונולוגית ברור, אני לפני כן הייתי פיזיקאית, יש לי תואר שני בפיזיקה ועבדתי 4 שנים בהייטק. ורק אחרי שההורים שלי נרצחו, בעצם התוודעתי לכל עולם הנפש וכמה... דרך עולם הנפש אדם יכול לעשות שינוי ולהשפיע ולהתקדם ובאמת לפגוש את עצמו בתהליך של התפתחות ושינוי. אני חושבת שהמילה שינוי היא מילת מפתח. אז עם כל האמונה שלי בעולם המדע שממנו אני מגיעה, שגם הוא רוצה לעשות שינוי טכנולוגי בעולם, אני חושבת שהטיפול והמפגש באמת עם הנשמה שלנו, כמו שאמרת, זה מפגש שיכול להשפיע ולשנות את העולם לא פחות מכל הטכנולוגיה שיש.
כן, נכון. את כתבת ברשת החברתית מכתב שבו את כותבת סליחה. סליחה שאותה את רוצה לבקש מהמשפחות השקולות של המלחמה הזאת. על מה בעצם את מבקשת סליחה?
קודם כל, לפני שאני אענה, אני חושבת שכל אחד מאיתנו צריך לשבת ולעשות חשבון נפש, כי אם הגענו למקום הזה, אז כל אחד שהתבונן, במקום להגיד במה הפוליטיקאי הזה לא היה בסדר, ובמה הרמטכ"ל הזה לא היה בסדר, ובמה השמאל לא היה בסדר.
לחפש אשמים מסביב, כן, כן.
תמיד זה הדבר שהכי קל לעשות, לחפש מי לא היה בסדר. אבל אני חושבת שכל אחד מאיתנו, גם כמגזר וגם כאדם פרטי, יכול להתבונן פנימה ולחפש איפה הוא. וכשאני מסתכלת פנימה, אני חושבת שהחוסר דיוק שלי, או הדיוק שאני עכשיו מבקשת לדייק יותר, זה באמת ההבנה שיש רוע ושברוע צריך להילחם. אמרתי, אני התרכזתי בעיקר בטוב, אבל אני מבקשת סליחה שלא התעניינתי ברוע. לא, אין לי מושג מי המחבלים שעשו את הפיגוע של ההורים שלי ומאיזה תשתית חינוכית הם הגיעו ואיזה פיגועי השראה היו בהשראת הפיגוע הזה וגם בכלל לא עסקתי את המחשבה שלי בהם. והיום אני מבינה שבעצם אותו רוע שהוביל את המחבלים שרצחו את ההורים שלי זה אותו רוע שהוביל את המחבלים לרצוח אלפים עכשיו מאות ו... באמת, זה לא נתפס המספרים ולא נתפס ה... אז אני חושבת שהסליחה שלי זה שלא לא עמדתי בשער, לא מחיתי נגד הרוע הזה, אלא לקחתי את כל האנרגיה שלי ומיקדתי אותם בטוב. ואני שמחה שזה מה שעשיתי, זאת אומרת, זה לא ש... זו בחירה. בחרתי להתמקד בטוב.
בחרת בחיים, בחרת בחיים.
בחרתי בחיים. אבל החשבון נפש שלי זה שכל דבר צריך גם את התשעה, צריך גם להסתכל על המקום שבו הייתי עיוורת, והייתי עיוורת לרוע. והיום אני רוצה להסתכל לרוע בעיניים ולהבטיח לילדים שלי ולנכדים שלהם ולדורות הבאים שאנחנו נמגר את הרוע. כן, לא יכול להיות שעוד 50 שנה יהיו פה הצאצאים שלנו והם יסתכלו עלינו ויגידו למה לא מיגרתם. למה נתתם לרוע הזה להמשיך לצמוח בכל מיני גידולים ממאירים בכל מיני מקומות בארץ? לא יכול להיות. אנחנו אחראים לא רק על הדור הנוכחי, אנחנו אחראים על הדור העתידי. ויש לנו מחויבות כלפיהם. ובשם האחריות הזאת, אני חושבת שאנחנו צריכים להילחם ברוע.
וואו. וואו, איזה מילים, איזה מילים. תגידי, אני רוצה לספר לך סיפור קטן ככה לסיום. אני נינה של רב אריה לוין, הצדיק הירושלמי רב האסירים.
וואו, איזה זכות, איזה זכות.
כן,
וואו.
זכות, באמת, לא יודעת איך הקדוש ברוך הוא באמת גלגל לידי את הזכות הזאת, לזכות להיות נינה של איש כזה גדול. ואחד הסיפורים שאני הרבה פעמים מספרת אותם כשאני באה לניחום אבלים, במיוחד במקומות שאני לא מכירה, זה שבאמת הייתה איזו אישה שאיבדה את בעלה, עם ילדים קטנים, נשארה אלמנה, ורב אריה הכיר את הסיפור שם, והוא בא לנחם, והוא עמד בפתח הדלת, והוא לא יכל, הוא רצה נורא להגיד משהו, והוא לא יכל, והוא פרץ בבכי, והוא יצא, והוא נכנס שוב, ושוב הוא בכה, וכך שוב, ובאמת, בסוף הוא פשוט ישב שם ובכה. ואחרי את עד שכבר קמו, הוא אמרה אותה על מנה, שבעצם רב אריה ניחם אותה יותר מכולם, כי היא הרגישה שהוא באמת נושא איתה בעול, שהוא שותף לצער שלה. אז לפעמים אם אנחנו שוברים את הראש, מה להגיד, מה כן נכון להגיד, מה לא נכון, תהיו שם ותבכו, איתם ביחד. תהיו שם, זה הכל.
יש סיפור דומה בגמרא, זה מעניין. אני לא זוכרת אותו, אבל באמת שכאילו על מישהו שהתאבל וכל החכמים באו וניסו להגיד לו כל מיני דברים פתממים, ואז נכנס מישהו וכתוב, לא כתוב מה הוא אמר, רק כתוב דיבר איתו כלשון בני אדם, כמו שאת מדברת על רב אריה, כאילו הבכי הפשוט הזה, העצב, עליות, אנחנו פה ביחד,
בדיוק,
עליות שם. זה הדבר שהכי
מנחם, ואת יודעת באמת מתי הבנתי את זה, כשהלכתי לאיזשהו ניחום אבלים, באמת משפחה שלא הכרתי, אנשים שאינם שומרי תורה ומצוות, ובאתי וביקשתי לחבק את האימא, ולפני שהלכתי, היא ביקשה ממני עוד חיבוק. וזה כל כך ריגש אותי, ואמרתי לעצמי, אני יודעת שעשיתי פה משהו טוב, לא יודעת כמה הוא היה גדול, לא יודעת כמה הצלחתי באמת, אבל אם היא ביקשה עוד חיבוק, אז תודה, תודה הקדוש ברוך הוא שהובלת אותי לכאן, תודה.
ממש.
וואו, כן, איך אומרים, ויבולה מוות לנצח, הלוואי ולא נצטרך להיות במקומות האלה, אבל באמת שדווקא בזמנים האלה, העם שלנו מתגלה ביופיו, במיטבו, וזאת הנחמה, באמת זאת הנחמה.
נכון, צריך לזכור שהוא תמיד, שהיופי והטוב והאור הגדול של העם שלנו נמצא שם כל הזמן.
כן, נכון.
פשוט לפעמים הוא מתחסה בשכבות, שכבות ש...
נכון.
כן, אבל זה נמצא שם מתחת שם. כל הזמן.
כי הנה, ברגע זה התגלה, ברגע, בשבריר שנייה.
בשנייה.
כן.
ממש ככה.
וואו, בת שבע סדן, M.A. בטיפול, הבת של הרב אל נתן ודינה אורוויץ, השם יקום דמם. אני כל כך מודה לך ששיתפת אותנו.
תודה רבה.
תודה רבה.
תודה רבה.
תודה, ניקה. תודה. בשורות טובות שיהיה.
עכשיו איתכם, עניין משפחתי, עם רחל פסטג.
כל חי תמיד איתי, ואתם יודעים, אחד הדברים שתמיד אומרים לנו ככה בזמן של חרדה או אפילו פחד, זה לקחת כוס מים קרים ולשתות. אני רוצה לומר שלום, בוקר טוב לעמיתי שמואל, שהוא סמנכ"ל השיווק של חברת אפיקים, שמשווקת את ברי המים, נועם אחד ונועם שתיים. שלום עמיתי.
שלום לך, שלום וברכה לכל המאזינים, המאזינות, היקרות. כן. אני רוצה קודם כל בפתיחת הדברים להגיד משפט אחד, לטובת כן. המנכ״ל אצלכם, ולטובת רדיו כל חי, על המיזם האדיר שלקחנו על עצמנו, לתת מים, לתת ברי מים בבסיסים וואו. לחיילים. שבעצם מדהים. יש הרבה 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 אנשים שעושים אוכל ונותנים להם, ונותנים להם ערכות של כל מיני דברים, אבל קיבלנו הרבה הרבה פניות.
מים זה הבסיס.
מים חמים וקרים.
זה הבסיס, זה לפני הכל.
רוצים שבת.
מדהים.
אז בעצם נרתמנו עם רדיו כל חי, שתדעי שהם עשו עבודת קודש, ואני ממש מודה להם על זה. החיילים פשוט עם דמעות בעיניים, ובאמת תודה רבה לכם.
וואו, אז קודם כל תודה רבה לכם, שנרתמתם למיזם המדהים הזה. אני דיברתי על כוס מים שכל אחד צריך לשתות, אבל הנה אם אנחנו מדברים על בסיסים ועל חיילים, כאילו מה יותר מכוס מים או כוס קפה, כדי באמת ככה להרגיע ולהרוות את הצימאון, כל כך חשוב.
חד משמעי, זה כל כך חשוב, שאנחנו בימים האלה צריכים להבין, הרבה אנשים יוצאים, קונים הרבה דברים לבית, מים נגמר בכל הסופרים וזה, אבל אנשים צריכים להבין משהו אחד. אנחנו בהתחלה אפילו לא הבנו את האירוע. אחרי זה נכנסנו לעניין והבנו שהרבה אנשים מתקשרים אלינו ואין לנו אפשרות בכלל. אלא אז מה עשינו? תגברנו את הכוחות, תגברנו את הטכנאים, תגברנו את המוקדניות, עשינו את כל מה שאלה ידינו כדי שנספק את הבר מים. אין למקלטים של, של, של אנשים, אין למקלטים של, של, של בניינים, מלא מקלטים של בניינים. מבקשים מאיתנו, אנחנו רוצים שיהיה פה בר מים, אנחנו לא יודעים מה יהיה, רוצים לשתות מים קרים, רוצים לשתות כוס קפה.
כן,
אז באמת אנחנו עשינו את הכל, 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 כדי שנוכל לספק ברי מים לכל הציבור. אין של יום חול, אין של שבת, נועם אחד, נועם שתיים היברידי, את כל המכשירים כדי שנוכל לתת לאנשים לשתות מים, שזה המינימום שבמינימום.
כן,
ולכן מדהים. אנחנו לתושבי הדרום, אני אומר את זה ככה בשידור, מעל גלי היתר.
כן.
לתושבי הדרום אנחנו רוצים לתת הטבה מיוחדת מאוד, קודם כל שיתקשרו לכוכבית 2026. כל תושבי הדרום, כוכבית 2026, אנחנו ניתן להם הנחה מיוחדת, ככה שיוכלו לשתות מים חמים וקרים כמו שצריך. על כל סוגי המתקנים. הדבר השני, חשוב להגיד את זה. יש לנו שלושה הטבות שאנחנו רוצים לתת אותם. הובלה והתקנה אנחנו לא משלמים כרגע. 350 שקלים. מפחית לחץ נותנים, ואני נותן פה הטבה שהיא מטורפת, שבקבוק טרמי דיגיטלי, שימי לב, שהוא שומר חום וקור, ואנחנו יכולים לראות על הצג שלו בכל רגע נתון מה המעלות של המים. גם הקרים, גם החמים.
וואו.
אז באמת, מדהים. אנשים, אנחנו באמת רוצים... תמתינו על הקווים רק, בבקשה ממכם. יש לנו גם ככה עומס מטורף, כוכבית 20-26, אנחנו מה שנקרא מפעל חיוני בימים האלה, אין מה לעשות, זה התחום, זה המצב. כוכבית 20-26, תחייגו, יש לכם בר מים הכי נפלא בארץ, הכי מתקדם שקיים, היברידי, עובר למצב שבת באופן אוטומטית, הכל, זה הזמן שלכם לחייג, ובאמת לרכוש את זה, תהיו שקטים לפחות בנושא של המים. יהיה
כן.
לכם מים חמים וקרים כל הזמן.
כן, וזה בהחלט מרגיע. אז קודם כל ממש תודה רבה, עמיתי שמואל, סמנכ"ל השיווק של חברת אפיקים, תודה רבה על הדברים האלה, ותודה רבה
אני
על...
אני רואה אנשים שמחייגים
כבר
אליי.
כבר מחייגים,
לא
כן.
לחייג, לא,
מחייגים אליך.
20-26, זה כוכבית 20-26.
כן.
לא אליי, תקבלו את ההטבות, תקבלו הכל, תמתינו רק על הקווים, שיהיה לכם המשך יום נפלא, תודה רבה.
תודה רבה, ושיהיו רק בשורות טובות, אמן, וכל אמן, הכבוד אמן, על המיזם. כל הכבוד
אמן,
על המיזם.
אמן, אמן, תודה כן. רבה, תודה רבה.
עם ישראל במיטבו, כמו שאומרים. איזה יופי. שלח לי כוח, אברהם פריד.
שלח לי כוח, אל תיתן לי לברוח, גם אם הלילה ארוך ומפותר. כשהשמש שוב נמחקת, הורד אליי קצת שקט, הבדידות הזאת צועקת, ולא תמיד זה קל. שלח לי כוח, עזור לי לסלוח, בצילה של כל טעות מסתתר סיכוי בהיר להתחיל מהתחלה.
אוי, ועל רקע השיר הנפלא הזה, אבא לשלח לנו כוח, אנחנו סיימנו שעתיים נוספות של התוכנית עניין המשפחתי. תודה רבה ליאלי צייטלין, עורכת ומפיקה, מוטי קופפר שאיתנו על הביצוע הטכני. אני רחל פסטה כאן מאחורי המיקרופון, מאחלת לכם, וואו, שבאמת יהיו רק בשורות טובות, ישועת השם כערף עין. מיד אחרינו התוכנית הפוך על הפוך בהגשת הרב משה בן לולו, ובואו נמשיך להזין לשיר.
אל תיתן לי לשכוח את האור שנדלק בשולב של כל כאב.
כוחי תמיד איתי,